הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, משברים ומנוחת הנפש. התורה אומרת, אחרי חטא העגל סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. איך אחרי מעמד הר סיני הגיעו לנפילה גדולה כל כך? אומרים רבותינו, אומנותו של יצא הרע, כך היא. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לכבוד עבודה זרה. כלומר, יש כאן הדרגתיות, דברים לא קורים ברגע. כך הגמרא מסכת שבת, האדם הוא ערכי, טוב, ישר בעבודת השם שלו. אבל בהדרגתיות הוא מתחיל ליפול. האומנות של היצא הרע היא שהנפילה היא הדרגתית. כך האדם לא פוקח את העיניים שלו. האדם לא שם לב איך הוא נופל. הוא מתרגל להיות פחות ממה שהוא היה אתמול, והוא נופל עוד ועוד, ולכל נפילה הוא מתרגל, והיא כבר לא נפילה בעיניו. היא נראית נורמלית, הגיונית, בסדר. לכל נפילה, אולי הוא מבטא קצת הזדעזעות בהתחלה, אבל לא יותר מדי. למה? כי הנפילה היא לא קיצונית כל כך, השינוי הוא לא גדול. כך הוא מקבל ומזדהה, מבין ומתחבר עם השינויים הקלים האלה, והם לא כל כך מטרידים אותו. והוא יורד. וכך הוא יכול להגיע עד כדי עבודה זרה. כך אומנותו של היצע הרע, עד שמפיל את האדם אל התאום. אבל בחטא העגל התורה אומרת אחרת. התורה אומרת, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. הדגש של המילה מהר. איך זה קרה מהר? הרי הם ראו פנים בפנים, דיבר השם איתם. איך הם נופלים בבת אחת? מיגרא רמא לבירא מיקתא. איכן היא הדרגתיות? אותה הדרגתיות שאמורה להיות בתהליכים רגילים של נפילה. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, רעיון שיכול מאוד לעזור לפקוח את העיניים. כתוב בתורה, והיה העם כי בושש משה לרדת מן ההר. העם מחכה למשה רבינו. משה רבינו מתעכב לפי החשבון של העם, לפי חשבון הימים שלהם, הוא כבר היה אמור לרדת, אם הוא לא ירד, זה אומר שקרה משהו, מה קרה, לא יודעים, לא מבינים. השטן פותר להם את הבעיה. השטן מראה להם החזה שנדמה להם שמשה רבינו נפטר. הם בזעזוע, מזועזעים, הם בחוסר אונים. עד עכשיו משה רבינו המנהיג הולך לפניהם. הוא מקור השלווה, הביטחון והרוגע. הוא המוביל. כעת השטן מראה להם את דמות מיטתו פורחת באוויר. נדמה להם שהם הגיעו לחוסר אונים, חוסר סיכוי לצאת מהמקום הזה. כל עם ישראל בבעלה גדולה, חושך אפלה, ענן גדול, העולם בעיר בוביה. הם שבורים על פטירת רבם האהוב, המגן והמושיע. בהלם. בדרך כלל היצע הרע פועל בדרך של היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. אבל בזמנים של משבר אין הדרגתיות. בזמן משבר האדם מאבד את הביטחון, השלווה, הרוגע, הוא מאבד את הראש שלו, הוא מאבד את הדעת שלו. הוא כבר אומר לעצמו שהוא לא יכול עוד לשרוד. הוא מאבד את השלווה, את מנוחת הנפש, שהמציאות נראית קטסטרופלית הרבה יותר ממה שהיא באמת. מאמינים שאין סיכוי, חווים את חוסר האונים, רואים את הרע ביותר באופק, ובזמן שאין לאדם את הדעת ומנוחת הנפש, הוא עלול ליפול לתהום. בבת אחת, בלי הדרגתיות, הוא עלול לשכוח מכל הערכים והאמונות. הוא נופל בבת אחת. וכך מצינו את היסוד הזה בעוד מקומות. בספר בראשית כתוב על קין והבל, ויאמר קין אל הבל אחי, והיא ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחי, ויהרגהו. מה אמר קין להבל אחיו? כתוב בתורה, ויאמר קין אל הבל אחיו. מה? לא כתוב. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אמר קין להבל, אין דין, אין דיין, אין עולם הבא, אין צחה לצדיקים, והקדוש ברוך הוא לא עתיד להיפרע מהרשעים. איך קין נפל כל כך למטה? הרי קין הוא זה שיזם את הרעיון להיות המקריב, הוא הביא את הקורבן. אומרת התורה שהבל, גם הוא הביא מבחור רצונו, כי מי היוזם, מי המתחיל? קין. כלומר, הבל העתיק מקין. אם כן, איך קין הוא היוזם שהקדוש ברוך הוא גם מדבר איתו? איך הוא מדרדר לכזה שיח שפל שכופל בכל ערכי הרוח הנצחיים? ונפתח סוגריים, מה באמת חשב קין? הבל הביא קורבן מהצון הטוב ביותר שלו. קין הביא מהפירות הגרועים קורבן להשם. אז למה הוא לא מבין? למה התוצאה היא שהקורבן של הבל עדיף על פני הקורבן שלו? בשוט מנחה סלוזור בהקדמה הוא מסביר נהדר מהי המטרה של הקורבן של קין ושל הבל. הבל אומר, אנחנו רוצים לקחת את החומר המשובח שיש ואותו לתת לבורא עולם. מעלים את זה על המוקד, זה כביכול עולה להשמיים, לקדוש ברוך הוא. העולם הוא טוב, יש בו דברים טובים, יש לנצל את הגשמיות עולם החומר כדי לתת את המובחר שבו להקדוש ברוך הוא. כמו לדוגמה, אומרים רבותינו, הזהב נברא בשביל בית המקדש, זו המטרה שיש זהב בעולם. זו הגישה של הבל, צריך לנצל את עולם החומר ולהפוך אותו לרוח. העולם הזה חשוב לבורא עולם, ולכן הוא רוצה שהעולם יהיה מקום קדוש ולכן. ויש לפעול בעולם כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרך איך הדאהו, ובכך האדם מנצל את עולם החומר למען קידוש שם שמיים. אבל קין הוא סבר אחרת, הוא אמר יש לבטל את עולם החומר, לזלזל בו, לא להעניק לו שום חשיבות. העולם לא חשוב, אין לו משמעות, אין להחשיב אותו. את התפיסה הזו מביא קין לבורא עולם, את הפירות הגרועים, כמו היינו אומרים, הוא אומר אין משמעות לכלום בעולם הזה. עצם זה שאני יודע לומר אין משמעות לשום דבר בעולם הזה, את זה אני מביא לבורא עולם. ואז הקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של הבל, ולכן כל כך כעס קין, הוא הבין שהשיטה של הבל היא השיטה הנכונה, לא לבטל את הגשמיות, לא להיות בעולם הזה עצוב שאנו צריכים לחיות בו 120 שנה, וזהו, אלא לנצל את החיים, להפוך את העולם למקום רוחני יותר, להעניק משמעות לעולם החומרים. קין, נפלו פניו. הוא היה כל כך עצוב, כל כך שבור, כל כך מתוסכל, זה פגע בו. ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. כל כך קשה לו, הוא מזועזע. היצר הרע לא היה צריך לעשות עם קין תהליך הדרגתי של היום. אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. אלא אם קין היצר הרע בבת אחת יכול להפיל אותו מגרמה של מאמין גדול בבורא עולם יוזם רעיון הקורבן להיות הכופר, בירה המקטה, שלא מאמין בקשר בין העולם הזה, עולם החומר, לבין עולם הרוח. ואיחר לקין, הוא היה שבור, ולכן מיד מגיע למשבר קיצוני. היצר פועל בזמן בעלה שהאדם ייפול מן הקצה אל הקצה בזמן קצר, בזמן מועט. כך מופיע בגמרא שרבי יהושע בן פרחיה, הוא ריחק את אותו האיש. הוא ראה שהוא לא ראוי להיות בדרגת תלמיד. הוא שם לב שהמחשבות שלו רחוקות מדי מלהיות אדם ראוי ממבקשי השם. אותו תלמיד יצא וחירף וגידף. למרות שעד עכשיו הוא היה תלמיד חשוב, אם הוא נמנע עם הפמליה המכובדת של תלמידי רבי יהושע בן פרחיה, הוא כנראה במעלה גדולה. כאשר ריחק אותו הרב, התלמיד נפל מהקצה העליון יקרא רמה לבירה המקטה, למקום הנחות ביותר, ואותו האיש התחיל ביצירת מערכת שכופרת בתורה שבעל פה, ובהמשך עוד תייצר דת שונם. כך אנחנו מוצאים בספר רות דוגמה נוספת. אורפה, הקלה של נעמי, בהתחלה היא הייתה שווה לרות, היא רוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. אורפה ורות אומרות לנעמי, אנחנו רוצות להיות איתך, אפילו שהבנים שלך לא בחיים עוד, איתך נשוב לעמך, אנחנו איתך. אורפה כמו רות, שתיהן מוכנות, רוצות ומכריזות שהן יעזבו את הכל, העם והמולדת שלהם, הכל, ועתידות להתגייר. אבל אז רות המשיכה עם נעמי, ואורפה עזבה. רות אמרה, אל תבואו, כמו רחקה אותן. רות אמרה, לא, אני איתך. אורפה לקחה את זה בשפה שלנו, יותר מידע אישי. אורפה עזבה את הצדקת. היינו מצפים לפחות, אם היא עזבה את הצדקת, אז היא כן תמשיך בדרכי נעמי. גם אם לא 100%, כמוה, אבל לפחות 70% או 40%. רבותינו, במדרש ובגמרא מסכת סוטה בדף מבית אומרים, היא דרדרה לשפל שאין כדוגמתו, בבת אחת לפחות מ-24 שעות נפילה עצומה ומחרידה. המחריד, חוסר העקביות של האדם בנאמנות לערכים שלו, כאשר הוא נמצא בזמן של משבר. כך מצינו בגמרא, מסכת חגיגה, רבי היה אוכל ספר איכה, היה קורא מתוכו, כאשר הוא הגיע לפסוק בספר איכה, השליך השם משמיים ארץ תפארת ישראל. בדיוק, נפל הספר מהיד שלו. אמר רבי מיגרא רמה לבירא עמיקתא, מגג גבוה למקום נמוך. נפל הספר מהיד, בדיוק כאשר הוא קרא את הפסוק שמתאר את הנפילה של עם ישראל. השליך משמיים, כלומר הקדוש ברוך הוא השליך, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מה הוא רצה לומר כאשר נפל הספר? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, הוא רצה לומר, ספר יכול להיות מונח עם מקום גבוה או מקום נמוך. ספר יכול להיות גם במקום נמוך, גם במקום גבוה, והוא בר שימוש, הוא עדיין ספר. אבל הנפילה היא זו שקורעת אותו. הנפילה היא זו שמזיקה לו. הקביעות במקום גבוה או מקום נמוך זה לא פוגע בו. אולי כן מי יקרא בספר או לא יקראו בספר, תלוי איפה הספר נמצא, אבל הוא לא קרוע. אפשר לקרוא בו, הוא לא קרוע. אבל כאשר הוא נופל, הנפילה היא הקורעת. הנפילה היא הבעיה. מי גרמה לבירא עמיקתא? כי כאשר האדם נופל, בהרבה מאוד מקרים אין לו מעצורים, כי המעצורים של האדם זה ההרגלים בשגרת החיים שלו. אבל כאשר אין יותר שגרת חיים, יש משבר גדול מדי, אז האדם כבר עלול ליפול בבת אחת מהר יותר, רחוק הרבה יותר ממה שהוא בכלל יכול לשער ולהאמין שהוא יכול ליפול. זו הסכנה של המשברים. לכן, אם יש ירידה לאדם מהמדרגה שלו, אם יש משבר, זה בסדר, זה קורה. ולמי אין ירידות? ולמי אין משברים מדי פעם? הדבר הגדול והחשוב זה להחזיק מעמד, לשמור על שיווי משקל רוחני, לא ליפול לגמרי, לדעת שזה זמני, זה יעבור, לא ליפול עד למטה, עוד ועוד, לעצור את הנפילה, לא להתרסק. זה מה שאומרים רבותינו בגמרא בסנהדרין בדף חף. בהתחלה מלכות שלמה הייתה רחבה מאוד, בעליונים, בתחתונים, אבל הוא נפל עוד ועוד, עד שבסוף הוא מלך רק על מקלו. מה רוצים לומר בתיאור הזה? החכם מכל אדם שלמה המלך נפל, אבל הוא מצא תחבולות מה לעשות כדי לא ליפול יותר מדי, מה לעשות כדי לעצור את הנפילה, לשמור את מה שיש. יש זמנים בחיים בהם צריך האדם לשאוף, להתרומם, לעשות כמה שאפשר כדי להעפיל למקומות גבוהים. אבל יש זמנים בחיים בהם האדם צריך לשמור על עצמו, רק לא ליפול. זה לא זמנים של רווח, זה זמנים של להימנע מהפסד, להימנע מנפילה, לשמור על עצמו לא ליפול אל התאום. כך שלמה המלך, הוא מלך גדול, אבל גם כאשר הוא נופל, הוא נופל עוד ועוד, הוא מלך, הוא ממשיך לשמור על מלכותו, אפילו אם בסוף הוא רק מלך על המקל שלו. מה הכוונה על המקל? הכוונה שהוא עם המקל שלו מרים אותו באוויר, הוא מסמן ברחובות שהוא יתחיל את השיחה שלו, שיחת החוכמה והמוסר, שיחת ההשקפה והתפיסה, ואנשים סביבו מתקבצים. זו המלכות היחידה שנותרה, איתה הוא נשאר, הוא לא נשאב אל התאום, הוא אוחז בכל ענף שאפשר לפני הנפילה וההתרסקות כדי לא להתרסק. ואז לבסוף, אין לך אדם שאין לו שם, אין לך אדם שאין לו מקום, והוא חוזר והוא עולה והוא מגיע למקום חדש וטוב, הוא התרומם להיות מלך על ישראל. למה? כי הוא עבד כראוי בזמן המשבר והנפילה, לעצור את הנפילה, לא ליפול יותר מדי. כמו שאומר רבי ישראל בעל שם טוב, היצר הרע מנסה לפגוע באדם פעמיים, פעם אחת בעצם העבירה, ופעם שנייה בייאוש, בתסכול, באכזבה, בכאב שלאחר העבירה, עודף רגשות אשמה, עודף חרטה. ודאי צריך האדם להצטער על הטעות, אבל גם ודאי שההצטערות הצער והרגשות אשמה צריכים ששכרם יהיה יותר מאשר הפסדם. שלא יהיה הפסד מרוב צער, מרוב אשמה, הוא נשאב למקום של תסכול, ייאוש, חוסר עונים, ואז הוא מחפש לפצות את עצמו. איך הוא מפצה את עצמו? על ידי עוד נפילה, על ידי עוד משבר, על ידי עוד מעשה שלאחר מכן יוליד עוד חרטם, עוד רגשות אשמה. נפלנו? העבודה היא לא ליפול יותר מדי. נשברנו? העבודה לא להישבר יותר מדי. על פי המהלך הזה, על פי כיוון החשיבה הזה, אפשר להבין את שכתוב בספר שמואל א' פרק ט"ו. אמר שמואל אל שאול, הקדוש ברוך הוא העביר ממך את המלוכה, הוא ייתן את המלוכה למישהו טוב ממך. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, והוא נתן את זה לרעך, הטוב ממך. ואז אומר שאול, אכן חטאתי, ובכל אופן, אנא, אתה כבדני, כבדנה, נגד זקני עמי, נגד ישראל. מה הייתה הכוונה של שאול? מה הוא מבקש? כעת כבדני, כבוד, מה משמעות הכבוד שהוא רוצה? אלא הוא מבין שהוא מאבד את המלוכה. מהי משמעות הבקשה לכבוד שהוא מבקש כעת? הוא כעת מבקש כבוד מדומה? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, היה כאן מהלך מבריק, חכם פיקח. הוא לא סתם ביקש כבוד מדומה, לא. הוא ביקש משהו שהוא מהותי. אמנם הוא ביקש כבוד, אבל הוא יודע שעד עכשיו הוא היה מלך, מלך גדול. כעת הוא מאבד את המלוכה, זה משבר, זה קושי, לא ליפול יותר מדי, לא להישבר, לא להתרסק, הוא חייב לעצור את זה, הוא חייב משהו שיהיה לו, הוא צריך כדי לשמור על עצמו, לא ליפול יותר מדי, כמו שלמה המלך, שלא נופל יותר מדי, לפחות הוא מולך על משהו, אם לא על העליונים על התחתונים, אם לא על התחתונים על ישראל, אם לא על ישראל על ירושלים, אם לא על ירושלים על שכונה בירושלים, אם לא אז על מקלו, אבל על משהו, שכאשר יתהפך הגלגל, יחזור ויהיה מלך כראוי. כך גם כן, שמואל אומר לשאול, איבדת את המלוכה, יכול מכאן להגיע אל הנפילה, אל המשבר, אל התאום. כך יכול ליפול שאול, אבל שאול מבקש, הוא יודע כמה מסוכנת הנפילה, כמה קשה הוא המשבר, כמה זה יכול לפגוע באדם. הוא מבקש, אם אתה מוריד את המלוכה, לא בבת אחת, אל תפיל לגמרי, תשאיר לי קצת כבוד. למה? כדי שלא אפול יותר מדי, כי הנופל יותר מדי מהר נשבר, ויכול לעבור זעזועים. הוא יכול לאבד את עולם הערכים והאמונות שהיו לו לפני הנפילה, ובכך הוא נופל לרשת היצר במהירות, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. יש זמנים בחיים בהם צריך להיות פיקח, לשאוף, להתרומם, לעשות, לכבוש את הפסגות. ויש רגעים בחיים שצריך להיות פיקח ולדעת שזה לא הזמן לכבוש, זה הזמן רק למנוע הפסדים. וגם את העבודה הזו, לעשות במלוא הרצינות, האמונה והתפיסה, שעצם זה שרק מנסה האדם שלא להישבר, זו העבודה, שתחזיר אותו לאחר מכן, אל מלכותו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.